שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אינטרוספקציה. אני עמית צ'יזיק ולצידי ענבר לורבר, ואנחנו כאן כדי להנגיש את המחקר האקדמי בגובה העיניים ולהבין מה אנחנו יכולים ללמוד מהמחקר הזה על החיים של כולנו. כדי לעמוד במשימה הזאת אנחנו נערך את החוקרים והחוקרות הטובים והטובות ביותר שלנו לשיחה בהירה ופשוטה ככל האפשר. אז יאללה פתיח ומתחילים.
אידיאל היופי העכשווי שמקדש את הרזון קופץ לנו כל הזמן מול העיניים. בשטחי חוצות כשאנחנו נוסעים בדרכים, כשאנחנו מוצפים בסדרה התורנית שעוסקת באהבה, לא שטחית כמובן, ברשתות החברתיות שמייצרות איזושהי תמונה שיפה מקבל אהדה, אבל הכי קרוב אנחנו רואים את זה כשאנחנו מסתכלים על עצמנו במראה. כדי להעמיק באופן שבו זה משפיע על כל אחד ואחת מאיתנו, וגם במקרים שבהן זה פוגע בתפקול התקין, אנחנו שמחים לארח היום את דוקטור נועם וייגבך.
אהלן.
נועם הוא פסיכולוג קליני וראש המעבדה לפסיכופתולוגיה ניסויית, ומוביל את סמינר המחקר בהפרעות והתנהגויות אכילה כאן באוניברסיטת חיפה. ואחרי ההצגה הרשמית הזאת, אז רגע לפני שנצלול לנושא שלנו, נשמח שתציג את עצמך.
בכיף. אז אני נועם, אני ככה אספר אולי קצת להעביר איך הגעתי בכלל לחקור את התחום הזה, ואיך התחלתי להתעניין בזה. אז בעצם את התואר הראשון שלי עשיתי בקמפוס אלעד של אוניברסיטת בן גוריון, ומשם המשכתי לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, והחלטתי להמשיך לדוקטורט, והדוקטורט שלי היה בתחום שלא קשור לנושא הקליני בכלל, היה תחום של מערכות קשב במוח, תפיסה, אבל עדיין התעניינתי בתחום הקליני, ואיכשהו יצא שפגשתי את הפסיכולוג הראשי של סורוקה וסיפר לי שהולכת להיפתח יחידה חדשה לטיפול בהפרעות אכילה בסורוקה, שהיא יחידה כוללנית שכוללת אשפוז מלא, אשפוז יום, טיפול מרפאתי, משהו באמת יחיד ומיוחד, ושאל אותי אם יהיה מעניין אותי להצטרף לפרויקט הזה ולהתחיל להתמחות קלינית. זה נשמע לי רון מגניב, והיה לי איזה ככה רקע או ידע מסוים, אבל אמרתי, נו, טוב, יאללה, ונכנסתי לזה, באמת הייתי שותף בהקמה של היחידה שם לטיפול בהפרעות אכילה, ועשיתי שם התמחות קלינית במשך 4 שנים, ולאורך ה4 שנים האלה, שבו טיפלתי מטופלות עם הפרעות אכילה, ומצד שני עשיתי דוקטורט בנושא של קשב, שהוא בכלל לא קשור, והמעבר הזה של ההליכה מסורוקה לאוניברסיטה, האוניברסיטה לסורוקה, זה הרגיש קצת כאילו אני הולך בין עולמות שונים לחלוטין, ובאיזשהו שלב התחלתי לשמוע דברים מהמטופלות שלי שהזכירו לי נושאים שאני חוקר אותם. אז זאת אומרת, אם חקרתי במעבדה תשומת לב לתמונה הכללית, לעומת תפיסה של הפרטים הקטנים, ופתאום הגיעה מטופלת והתחילה להסתכל עליה, לדבר איתי על הגוף שלה שהיא מרגישה שהיא שמנה רק בירך ורק בקצה הזה של הזרוע, והתחלתי לראות איך היא, לחשוב איך היא בעצם תופסת את הגוף שלה כאוסף של פרטים ולא כמכלול, והתחלתי לעשות את המחקר שמשלב את זה, שמנסה לבדוק היבטים תפיסתיים בקרב מטופלות עם הפרעות אכילה, וזה התקדם יפה ומאוד התלהבתי מהמחקר הזה. ושסיימתי את ההתמחות הקלינית וגם את הדוקטורט, המשכתי לפוסט-דוקטורט באוניברסיטת סטנפורד, ששם הייתי בבית ספר לרפואה של אוניברסיטת סטנפורד, באחת היחידות המובילות בעולם לטיפול ומחקר בהפרעות אכילה, אצל ג'יימס לוק, ושם נכנסתי להילוך גבוה סביב המחקר הזה, שמנסה בעצם להבין תופעות קליניות בהפרעות אכילה, דרך הבנה על המנגנונים בסיסיים יותר הקוגניטיביים שעובדים אצלם, כמו קשב ותפיסה וכן הלאה.
זה דווקא כן. מגניב שאתה מתאר את הסיפור הזה של ההליכה מהאוניברסיטה לסורוקה, יוצא קצת כמו סדרה, או כמו מתכון לפרק, ששני דברים, כאילו שני העולמות מתחברים, ואפשר לראות איך הם מקושרים אחד לשני, וכאילו לא כולם עושים את הקישור הזה אינטואיטיבית, וזה היה...
נכון.
כאילו שני אני חוזר אחורה, עוד לפני הסתם.
לא, לגמרי, אני חושב שזה באמת... עניין שאתה נכנס למשהו, ויש איזה ניתוק בין שני דברים שאתה עושה, וזה איפשהו מטריד אותך, אבל אתה לא כל כך יודע עוד מה לעשות עם זה, ואז פתאום יש איזה רגעים של הערה שקופצים, ואומר, וואלה, אולי אפשר לחבר את זה, ואולי דווקא החיבור הזה יהיה מגניב, אולי דווקא הוא יוליד משהו חדש שלא כל כך ידוע במחקר או בספרות המחשבית, ואולי יש לי משהו לתרום לשני התחומים דרך הידע המשותף בשני דברים שהם לא קשורים. אז אני חושב שהאינטגרציה הזו הייתה מאוד חשובה עבורי, וזהו, ואז באמת אחרי הייתי שנתיים ככה, הרזנו את כל את המשפחה ועברנו לפוסט דוקטורט, עד קליפורניה.
לא סבלתי.
לא, לא סבלנו מדי, זה היה משהו מדי, גרנו בקומפלקס עם בריכה, הכל היה בסדר כזה.
קשה לעשות תואר
מתקדם בסדר. סבל נוראי, סבל נוראי.
למאזינים.
לא מומלץ, ממש. ואז הגשתי מועמדות למשרה אקדמית ונכנסתי לפה לאוניברסיטת חיפה שהתחלתי לפני שנתיים ככה את התפקיד שלי פה כחבר סגל והקמתי את המעבדה של Experimental Psychopathology, פסיכופתולוגיה ניסויית, שלמעשה מה שזה אומר זה שאנחנו מנסים דרך ניסויים להבין תופעות קליניות בהפרעות נפשיות שונות, שכמובן אנחנו בעיקר מתמקדים בהפרעות אכילה ודימוי גוף, אבל דרך ניסויים להבין מה המנגנונים שמשמרים דברים כמו הרבה עצמית באנורקסיה או התקפי אכילה בבולי מה שאולי נגיע לזה בטח יותר אחר כך, קשיים בדימוי גוף בקרב מתבגרות, לא ציינתי אבל רוב העיסוק הוא סביב גיל ההתבגרות, גם בוגרות, וזהו, עכשיו אנחנו פה.
אז לפני שבאמת נצלול לפן המחקרי, אולי חשוב להבין את הפן הקליני של מה זה אומר דימוי גוף, או מה זה אומר הרבה עצמית, או איך זה מתקשר בכלל לאידיאל היופי שדיברנו עליו.
אז נתחיל מאידיאל היופי, או אידיאל הרזון. בעצם אידיאל הרזון היא מגיפה שהתחילה הרבה לפני הקורונה, והיא פה להישאר, לא נראה לי שפייזר ומודרנה ימצאו לזה חיסון בקרוב. ובעצם מה זה אידיאל הרזון, או אידיאל היופי, הוא קצת שונה בין גברים ונשים, כן? אבל אם אנחנו מדברים על אידיאל הרזון שיותר רלוונטי לנשים, זאת אומרת שיש גוף מסוים, צורת גוף מסוימת שהיא האידיאלית, ועלינו לשאוף להיראות כמו הצורת גוף הזו. עכשיו, אם הצורת גוף הזו היא ממוצעת, והיא מתאימה לסטנדרט של כולם, אז זה יכול להיות בסדר, סבבה. אבל ברגע שהצורת גוף שאנחנו אמורים לשאוף אליה לפי אידיאל הרזון, היא משהו שקשה להשיג אותו. זאת אומרת, גוף מאוד רזה, שאני עושה מחקרים אצל סטודנטיות שאמורות לדרג תמונות של גוף שונות, ולהגיד מה הכי אטרקטיבי ביניהם, התמונות שהכי אטרקטיביות זה תמונות שהן נמצאות בתת משקל, של נשים שהן נמצאות בתת משקל. זאת אומרת שאם אני צריכה להיות בתת משקל, כדי בעצם לענות לדרישה החברתית, של אידיאל הרזון ולהיות יפה, אז אני כל הזמן באיזשהו מרדף אחרי משהו שהוא לא בריא. ומה שקורה זה שנוצר פער בין איך שאני, בין המשקל שלי, למשל, בין איך שאני רואה את עצמי, לאיך שאני חושבת שאני צריכה להיות. והפער הזה הוא פער שגורם לקשיים בדימוי גוף. וגם פה, שאני מעביר לסטודנטיות, למשל, שאלונים של דימוי גוף, אז אם יש חתך מסוים של קושי בדימוי גוף, יש מעט מאוד סטודנטיות שלא עוברות את החתך הזה. זאת אומרת שרוב המכריע, שלפחות שהנחקרות אצלי, מראות קשיים סביב דימוי גוף. עכשיו, ההפנמה של אידיאל הרזון, זה משהו שבעצם מזריקים לנו בבריד מילדות, מינקות אפילו. אני כל הזמן אומר, אפילו ברמה של העוברים. מה זה שעוברים? שיש בדיקה של הערכת משקל של העובר, אז אני רואה תגובות אפילו של אמהות, שהעובריות שלהן הן קצת יותר גדולות מהממוצע, וזה מתחיל להיות אפילו בצחוק, זה לא שזה מאוד זה, אבל אפילו הצחוקים שלה, איזה בטטה היא תהיה ואיזה זה, זה הכל מתחיל משם. ואז שהיא נולדת, אז גם המשקל של הלידה, וכמה היא אוכלת ומסתכלים, וזה פשוט ממש מגיל צעיר, ואנחנו רואים שכבר בגיל 3, ילדים מפנימים את אידיאל הרזון, זאת אומרת שהם מראים להם תמונה של ילד עם גוף שמן וילד עם גוף רזה, ושואלים אותם של מי אתה רוצה להיות יותר חבר או מי יותר נחמד, הם יגידו על הילד הרזה יותר. ושל שניהם באותה תנוחה, אותו פרצוף, אז זאת אומרת שמגיל מאוד צעיר אנחנו כבר מתחילים להפנים את זה אם אנחנו רוצים או אם אנחנו לא רוצים. ואז זה באמת מגיע למקום שהרבה הורים למשל מתעסקים עם הדיאטות שלהם, ומדברים על זה בנוכחות הילדים, וזה מספיק, לא צריך להיות פסיכולוג קליני, מספיק ללכת לגן משחקים לפעמים, שאני הולך עם הילדים שלי ואני שומע, ילדות בנות 7 מדברות על זה עם שאמא שלי אמרה לי שאני שמנה מדי, ואני צריכה להיות, ואני צריכה להיזהר ולא לאכול יותר מדי מתוקים, ושמעתי ילדות ממש קטנות שמדברות עלי בקורונה, אם הם ירדו במשקל או לא עלו במשקל, שזה מזעזע ממש.
ילדות.
ילדות, ילדות בנות 6-7, שזה מזעזע בכלל לשמוע את זה, וזה הרבה יותר נפוץ ממה שאנחנו חושבים. אם אני אתן לכם תרגיל אחרי השיחה שלנו, קחו 3 שעות, שתשימו לב כמה מסרים סביב אידאל רזון, אתם שמים לב אליהם בסביבה שלכם, אתם תופתעו. אז הדבר הזה בעצם אנחנו גדלים איתו, והבנות הצעירות ככה גדלות, סביב גברים יש יותר את הנושא של לראות שרירי, וגם הדמויות שמציגים לגברים, לבנים, זה סופרמן ובטמן שהם כולם מנופחים וזה, אז גם שם יש איזשהו משהו סביב אידאל גוף שהוא לא ריאלי, ואצל הבנות זה עם המשחקים שהם משחקות, הברביות, הבובות, ויש המון מחקרים שמראים ששימוש בכך הרבה ברביות וזה, זה יכול לפגוע ממש בדימוי הגוף, זאת אומרת שזה השפעות על הדימוי גוף ועל אידאל הרזון.
היה לי 2 שאלות, אז אני חושבת שגם נגעת בזה קצת, כאילו השאלה הראשונה הייתה באמת בנושא של מה עם גברים, כי התחלת לתאר את כל הילדות בגן ודברים כאלה, והכל זה ילדות ילדות, אבל אני יודעת את זה כי אני אישה, אז חוויתי, שמעתי, שומעת עדיין, אבל גם קצת מעניין אותי לשאול איפה אתכם זה פוגש, כי זה משהו שבטוח כאילו קיים גם בצד שני, אולי לא רזון, באמת כשאמרת היום.
אני יכול להגיד את האמת גם בהרגשה שלי, שזה פחות פוגש אותנו הגברים, אלא פוגש אותנו בצורה עקיפה אצל אנשים. זאת אומרת, אם מסתכל על הבצוג שלי, אז אני יכול לראות את זה עליה בצורה יותר חזקה, בהשוואה נניח, כאילו מאשר שזה השפעה ישירה עליי כגבר, כאילו אני אומר את האמת, את ההרגשה שלי לפחות. וזה יכול להיות לא רק הבצוג, אלא כל האנשים שמסביבי, שאני מרגיש שזה יותר חזק.
אני חושב שיש פה גם פערים דוריים, כי אני חושב שאם אתה תסתכל היום על מתבגרים, ותראה בכל הנושא של הרשתות החברתיות, והרשתות החברתיות הרי מקדשות את הנושא של תצוגה של הגוף, ותראה כמה חשוב למתבגרים הנושא של איך הגוף שלהם נראה, ואם יש להם קוביות, ואם יש להם שרירים, וסביב המכון כושר, והרבה מזה זה לאו דווקא קשור לכושר גופני, או להיות חזק יותר, או להיות מהיר יותר, זה קשור לנראות, ואיך הגוף שלי נראה. ויש גם בקרב המתבגרים המון המון עיסוק עם זה.
אני לא, כאילו, כן, יש איזשהו אידיאל ששואפים אליו, או לפחות מסתכלים עליו כאיזה משהו שהוא בר שאיפה, כן?
כן.
כזה, זה אולי המינוח היותר מתאים.
נכון, אבל זה נכון שהרבה פחות לחץ מופעל על גברים. בסופו של דבר, אם אנחנו תכף נגיע לפרות אכילה, ושאנחנו מדברים על פרות אכילה, אז 90% מהמקרים זה בקרב נשים.
אני גם חושבת על זה, כי הוא אמרת שגברים, כאילו האידיאל היום הוא יותר להיות מנופח או דברים כאלה, אז אולי זה באמת לא מתבטא בהפרעות אכילה, מה אני אומרת, אולי זה כן, כי הם בטח לא מרגיבים את עצמם, הם רוצים להיות מנופחים, מה, כן.
זה עדיין אבל התנהגות אכילה, אני חושבת, להגיע לאידיאל יופי שהוא...
אם מישהו מגביל את עצמו רק לאכול חלבונים, סוג מסוים, ובאמת כל החיים שלו הופכים להיות סביב הנושא הזה של תזונה, כדי לחזק את השרירים, וזה פוגע לו, עד כדי כך שזה כבר פוגע לו בתפקוד, כי הוא לא יכול ללכת למסיבות, והוא לא יכול ללכת לזה, והוא לא יכול לאכול את זה לחברים, אז כן, יש פה אלמנטים של הפרעת אכילה.
הזכרת גם כשענית על עמית, שיש פה אולי פער דורי, ואז אם אני חושבת על זה, אז אולי מעניין בכלל איך התחיל כל העניין הזה של אידיאל היופי, אם התחלנו לדבר על זה מקודם, לפני תחילת ההקלטה, אבל שבאמת, זה לא תמיד היה ככה, אידיאל הרזון.
נכון, גם יש תרבויות, שנגיד בתרבויות של המזרח, אז במקומות שמה, יש מקומות שבהם שומן בגוף זה נחשב עם עושר וכסף, ודווקא משהו שנחשב אטרקטיבי, אז בהחלט יש פה אלמנט תרבותי, גם מראים נגיד הבדלים בדרום אפריקה לפני הגעת האדם הלבן ואחרי, איך יש שינויים סביב הנושא הזה של אידאל הרזון, אז כן, בהחלט יש פה משהו תרבותי, ואני חושב שזה סוג של תהליך כמו באבולוציה, שזה מתפתח, ואז כמו זה הופך, יש איזה אידאל מסוים, וזה הופך להיות יותר קיצוני ויותר קיצוני ויותר קיצוני, ובאמת מחקרים מזהים שהאידאל הרזון והרזון שיש לשאוף אליו הוא נהיה יותר קיצוני עם השנים. אז לדוגמה יש מחקר שהראו לקחו תמונות של מיס אמריקה מ-1997 עד 2013, ולא אמרו, לא הראו את הפנים כדי שנבדקים לא יזהו, והרבבו את התמונות, הציגו להם את התמונות, ועבור כל תמונה היה צריכים להגיד כמה היא רזה בעיניך. ואז אחרי זה לקחו את הדירוג של כל התמונות, ובדקו האם לאורך השנים באמת יש איזושהי מגמה מסוימת. וראו שם שממש רואים במחקר הזה, של איך לאורך השנים, המיס אמריקה שנבחרה תמיד הייתה יותר ויותר רזה. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש פה איזשהו תהליך, שגם האידאל היופי ואידאל הרזון, הוא הולך למקצים משהו.
זה קרה, למה זה הגיע למצב כזה?
זה פסה. אמרתי מגיפה, לא?
אילו תמיד אני חושב על זה, כמו אמרת אבולוציה, אבולוציה זה איזשהו תהליך שלפעמים לא נמצא בשליטתנו, או שהוא מתרחש כתוצאה מתהליכי ברירה טבעית, ועכשיו אנחנו מדברים קצת במושגים כאלה, אבל זה איזשהו כוח חברתי שהוא יותר חזק מאיתנו, ונקבע על סמך מוסכמויות כאלה ואחרות, או נורמות, זאת אומרת, מה בשליטתנו ומה לא, בהתאם לשאלה שלך, איך הגענו לזה?
אז קודם כל זו שאלה למחקר סוציולוגי ככה, שזה פחות התחום שלי, כן. כמו, אני פחות מתעסק בזה, אבל מבחינת זה כתופעה חברתית ואיך זה התפתח לאורך השנים, אבל זה, אני חושב שזה מאוד חשוב ומעניין לחשוב על זה ככה, אבל כן אני יכול לחשוב מה אנחנו כאינדיבידואלים יכולים לעשות עם זה. אז קודם כל, מה שאנחנו עושים עכשיו, נכון? אנחנו מדברים על זה, ואנחנו אולי קצת מעלים את המודעות, ואולי כמה אנשים שמקשיבו אומרים, וואלה, כאילו זה באמת מגיפה, זה באמת שוטף אותנו, ואולי זה יעזור ככה להעלות איזושהי עמדה ביקורתית. בסופו של דבר, גם אם מדברים על גורמי חוסן, כנגד התפתחות של הפרעות בדימוי גוף, סביב אידאל הרזון, זה היכולת שלי לייצר עמדה ביקורתית כנגד אידאל הרזון. אז רואים שמתבגרות שהן יותר מצליחות להביע עמדה ביקורתית כנגד אידאל הרזון, יש להן גם איזשהו פחות קשיים בדימוי גוף שלהן.
מה זה עמדה ביקורתית?
עמדה ביקורתית זה להגיד שזה לא בסדר, שהחברה מתווה לנו איזשהו אידאל שהוא לא ריאלי, שכדי לחשב יפה ולהרגיש טוב עם הגוף שלי, אני חייבת להיות באידאל הזה, אני חייבת להביא את עצמי לאידאל הזה, ולפעמים לשעבד את החיים שלי כדי בעצם להגיע לדבר הזה. או כל הזמן להרגיש, למה אני צריכה כל הזמן להרגיש לא בסדר עם איך שאני נראית, בגלל החברה הזו שמטווה לי ככה את האידאל הזה. זה עמדה ביקורתית, לצאת כנגד זה בעצם.
קצת קשה לצאת כנגד זה כשאתה בן אדם אחד, וכל מה שמסביבך משדר לך משהו אחר.
אז זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי באמת, במחקרים שהשתמשו בנושא הזה של העלאת עמדה ביקורתית, כתוכנית מניעה להתפתחות בעיות בדימוי גוף בקרב מתבגרות, אז מצאו שאם אני רק אומרת את זה לבד, זה לא כל כך עוזר, אבל עושים את זה בפורמט קבוצתי. ואז קוראים לזה, אני אתן את הקרדיט, קוראים לזה The Body Project של אריק סטייס, ובפורמט קבוצתי זאת אומרת שאני צריכה לקבל את הפידבק מאחרות, אני צריכה להעלות עמדה ביקורתית לרשת החברתית למשל, ולראות כאילו את התגובות לזה, שזה בסופו של דבר הגורם הפעיל, כלומר מה שבאמת מועיל בזה.
אז אם באמת ניכנס ללחץ שמופעל, וקודם כל איך נראית הפרעת אכילה?
אז יפה, אז קודם כל מה זה הפרעות אכילה? הפרעות אכילה זה מדובר על קבוצה של הפרעות פסיכולוגיות שבעצם מאופיינות באיזה שהם דפוסי אכילה לא תקינים שהם מובילים לאיזושהי מצוקה נפשית, בעיה בתפקוד גם פיזי, הרבה פעמים אנחנו רואים, ואין סיבה אחת להתפתחות של הפרעות אכילה. אני מדבר על זה תמיד מעולם האוכל, אני מדבר על זה כאיזשהו מתכון, שזה קשור גם לחברה ואידאל הרזון, אבל זה קשור גם לתכונות אישיות מסוימות, כמו נטייה לפרפקציוניזם, קשור לדפוסים משפחתיים, של קושי בתקשורת משפחתית, ואולי המסרים ביקורתיות הורית, יש לזה גם אלמנטים גנטיים, שהמחקר מוצא גם אלמנטים נורו-קוגניטיביים, שזה בעצם חלק מהמחקר שלי, שאנחנו בטח נדבר עליהם עוד. בהפרעות אכילה המרכזיות, מה שרוב האנשים כבר מכירים, זה אנורקסיה נרבוזה ובולימיה נרבוזה, שאנורקסיה מאופיינת במשקל גוף מאוד נמוך, מעבר למה שמצופה בהתאם לגיל וההתפתחות, פחד מאוד גדול מעלייה במשקל ואיזושהי הפרעה בדימוי גוף. הרבה פעמים אנחנו רואים שבנות עם אנורקסיה חושבות שהן יותר שמנות ממה שהן, שהן בעצם מאוד רזות, ב-by definition. ובולימיה מאופיינת, אתם יודעים במה בולימיה מאופיינת?
בגדול, בולמוסי, אבל זה כזה, משתמש באותה מילה.
נכון. פשוט
אכילה, כאילו אכילה, סוג של אכילת יתר כזה, לאכול המון המון המון, אחר כך ללכת להכיל
נכון. את הכל. מאוד, קיבלת ציון.
יש.
כי בדרך כלל מה שרוב האנשים חושבים שבולימיה, מה שמאפיין זה הקאות. כלומר, רוב האנשים חושבים שזה הקאות, אבל זה לא מדויק. כי בעצם בבולימיה זה הבולמוסי אכילה, שזה התקפי זילה שבטווח מסוים אני אוכל באיזו צורה בלתי נשלטת כמות מאוד גדולה של אוכל, ואז אחרי זה יש איזושהי התנהגות מפצה. זאת אומרת, אז ההתנהגות מפצה יכולה להיות הקאות, באמת. אני מרגישה אשמה על זה שאכלתי הרבה ועכשיו אני רוצה להוציא את זה החוצה, אז זה לא חייב להיות הקאות, זה יכול להיות גם פעילות ספורט מוגזמת או כל מיני דברים אחרים שאני עושה. אז זה בעצם, וגם כמובן הפרעה בדימוי גוף, קושי בדימוי גוף, זה מה שמאפיין בולימיה. והפרעה כאילו האחרונה שהיא המרכזית זה, יש עוד כמה, אבל טוב, יש עוד כמה מרכזיות, אבל יש את ה-binge eating disorder, שזה בעצם שיש את כפי אכילה בלי איזושהי התנהגות מפצה אחריה, ויש את ה-RFID, שזה ה-Restricted Avoidant Feeding Disorder, Food Intake Disorders, שזה בעצם אצל ילדים אנחנו רואים בעיקר, ברגע שיש סלקטיביות מאוד מאוד מוגזמת באוכל, ולאו דווקא קשור, זה לא קשור לדימוי גוף, אבל ילדים שמאוד מסרבים לאכול ומאכלים מסוימים ורק מרקמים מסוימים, עד רמה שזה ממש פוגע להם גם בבריאות וגם בתפקוד.
אם אני חוזר, עלו לי כמה שאלות תוך כדי על ה-binge eating disorder. מה ההבדל בין זה שאין בו התנהגות מפצה לבין הבולימיה? זאת אומרת, האכילה עצמה נובעת מאיזושהי אכילה רגשית, קודם כל, אז, והשאלה היא למה פה יש התנהגות מפצה ופה אין.
זו שאלה טובה. אני חושב שקודם כל הנושאים האלה הם עדכנים והם עדיין במחקר, אבל ב-binge eating disorder, זה יכול לבוא מכמה מקומות, כלומר, הנושא הזה של הבולימוסים. זה יכול לבוא או סביב איזה שהם טריגרים רגשיים, שבאמת רע לי ולא טוב לי, והאוכל כאיזשהו משהו מנחם. אז הרבה פעמים זה בא גם בקרב אנשים, שאולי קשה להם יותר לבסט את הרגשות שלהם בצורה יעילה, והאוכל שם הוא זמין, הוא מנחם, ואז כלומר יש איזושהי התקף אכילה. זה יכול לבוא גם לאו דווקא רק סביב טריגר רגשי, יש גם דברים שאנחנו קוראים לזה food addiction, שיכול להיות שזה משהו כמו קצת התמכרות, או איזשהו הרגל שמתפתח, והוא לאו דווקא על טריגר רגשי.
אוקיי, ומבחינת הטיפול, יותר נכון הקליני, לפני שאנחנו עוברים כן. למחקר הקוגניטיבי,
כן.
איך באמת מתבצע?
אז קודם כל, לגבי הטיפול בהפרעות אכילה, אנחנו כל הזמן לומדים את הנושא וכל הזמן מנסים להשתפר. אז נגיד באנורקסיה יותר קשה לטפל. באנורקסיה זה גם הפרעה שהיא מאחוזי התמותה הכי גבוהים מכל ההפרעות הנפשיות. אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל באנורקסיה, אחד הקשיים לטפל המרכזיים, זה שבדרך כלל המטופלות לא כל כך רוצות את הטיפול. כלומר, יש קושי במוטיבציה, וזה קשה לטפל במישהו שלא כל כך רוצה את הטיפול. והרצון לשמור על המשקל הנמוך הוא מאוד מאוד חזק. והרבה פעמים אנחנו שומעים אמרות כמו למה את פשוט לא אוכלת, או שהורים מגיבים ככה הרבה פעמים למתבגרות שלהם, שאנחנו לא מבינים מה הסיפור שלך, למה את פשוט לא אוכלת. ומה שאני מנסה להגיד להם הרבה פעמים זה שתדמיינו מצב שהדבר היחיד שיכול לגרום לה, היא מרגישה כל כך זוועה עם עצמה, והדבר היחיד שיכול לגרום לה לרגע אחד קצת יותר טוב עם עצמה, זה שהיא יורדת במשקל. וכל שאר הזמן היא מרגישה נורא. וזה בדיוק הדבר שאנחנו רוצים לקחת ממנה. אז אין פלא שהיא תתנגד. עכשיו, זה לא אומר שזה בסדר, וזה לא אומר שאני מאשר, וזה לא אומר שאני לא חושב כמטפל שצריך לשנות את זה, אבל לתת באמת איזושהי הבנה מעמיקה לזה שזה ברור לי למה את לא רוצה לוותר על זה, ברור לי למה זה כל כך קשה לוותר על זה, זה יכול לרקח ככה גם את העמדה של ההורים, וגם עבור המטופלת שהיא יכולה להרגיש, שאולי הם מבינים את זה, מבינים את הקושי שלה. בבולימיה, בדרך כלל יש יותר מוטיבציה לטיפול, כי הסבל ככה סביב הלופ הזה של הבולמוסי האכילה ואחר כך ההתנהגות המפצה, זה משהו שגורם לסבל ויש קצת יותר מוטיבציה לטיפול, ובהתאם גם הפרוגנוזה ככה היא קצת יותר טובה, יש יותר מספרים יותר טובים של החלמה.
אם אנחנו מתייחסים בחיבור כזה למחקר שלך,
okay.
בתוך ה... בתוך ההפרעות אכילה, אפשר?
קול. רציתי לשאול לגבי אנורקסיה, אם... כאילו אנחנו התחלנו כבר לדבר על אידיאל היופי ודברים כאלה, אבל טוב, יש לי שתי שאלות, אז אני אגיד את שתיהן ואז נחליט עם מה נתחיל קודם. קודם כל, האם זה בכלל משהו שבהכרח נוצר מאיזה משהו שקשור לאידיאל היופי או משהו כזה, או שיכול להיות שיש אנשים שפשוט ההתנהגות התחילה שלהם נגרמת מדברים אחרים? אני רואה כאילו, יש לי חברות שיש להן סוכרת למשל, וזה משהו שנניח מאוד דורש להיות בהקפדה, כאילו ממש רצינית על האוכל ומה אוכלים כל הזמן וכל מיני דברים כאלה, האם גם זה יכול להיות משהו שמוביל להפרעות אכילה, ואז במקרה כזה, אתה יודע, כאילו, אידיאל היופי ומה שדיברנו עכשיו, זה אולי איזה משהו יותר רגשי, אבל מה קורה כשזה משהו שהוא טכני, זה כאילו אני מנסה לשמור על הבריאות שלי, אז מה עושים במצבים כאלה?
אז השאלה זה באמת כמה בעצם אני נכנס לתוך איזשהו מקום שהוא אובססיבי ככה לגבי התזונה שלי ועד כמה זה פוגע בתפקוד. באנורקסיה, באחת ההגדרות, כלומר זה שזה לא מוסבר על ידי איזשהו תופעה גופנית אחרת, הירידה במשקל. וכן יש באנורקסיה, בהגדרה, משהו שקשור להפרעה בדימוי גוף, כלומר סביב הגוף. ואני לא ראיתי ולא חושב שאני אראה אי פעם מקרה של אנורקסיה שלא מתחיל בדיאטה. אוקיי? זה תמיד מתחיל מדיאטה. וזה דיאטה והדיאטה מתחילה להסתבך. המוטיבציה הראשונית לדיאטה, ברוב הפעמים זה סביב משהו שקשור לאידיאל הרזון, והערה שקיבלתי, רואים את זה הרבה אצל מתעמלות או ספורטאיות, ככה ברקדניות אנחנו רואים הרבה שכיחות גבוהה יותר, שבאמת יש שם הרבה יותר דרישה שהגוף יראה בצורה מסוימת, וברגע שיש איזו רגישות בסיסית, ומישהו מאיר את ההערה, וגם ככה יש לי נטייה לפרפקציוניזם, ונכנסתי לתוך הדיאטה, והתחלתי לקבל מחמאות מהירידה במשקל, ולפעמים, מה שקורה באנורקסיה, זה פשוט נכנסים לאיזה לופ כזה, שמסתבך, ואחרי זה קשה מאוד לצאת ממנו. בגלל זה הזיהוי מוקדם, הוא מאוד מאוד חשוב. ככל שנאתר את זה מוקדם יותר, אז יהיה יותר קל לצאת.
ומה בעצם ההבדל בין הפרעות אכילה, זה מה שאמרנו עכשיו, לבין התנהגויות אכילה?
אז כשאנחנו מדברים על ההתנהגויות אכילה אבנורמליות יכולות, הן גם חלק מהפרעות אכילה. זאת אומרת, התנהגות אכילה אבנורמלית זה נגיד אכילה רגשית. שאכילה רגשית זה משהו שיכול להיות אצל הרבה מאיתנו, אבל יש אנשים שנוטים יותר לאכילה רגשית. כאסטרטגיה של התמודדות עם רגש שלילי. עכשיו, יכול להיות שהם משתמשים בזה הרבה, ויכול להיות שזה גורם להם לסבל, אבל זה עדיין לא מגיע לרמה של הפרעת אכילה, כמו אנורקסיה או בולימיה או binge eating disorder, אבל יש פה באמת איזושהי התנהגות אכילה, שהיא לא נורמטיבית, ויש בה גם היבטים רגשיים.
כן. בהקשר הזה ממש חשוב להדגיש את זה שזה התמודדות עם רגש שלילי, כי אוכל הוא דבר משמח. בסופו של דבר, ואולי שאני מריח איזה אוכל טעים, יש לי זיכרונות שקשורים לרגש,
כן.
בין אם זה סבתא שלי או סבא שלי, או מאכל שאני זוכר מטיול מפורסם בחול.
זה נורא מעניין, יש לי משהו מעניין להגיד, קודם כל יש מחקרים שמראים שגם אחרי רגש חיובי,
אוקיי.
אנשים אכילה רגשית נוטים לאכול, אבל זה בהרבה מקומות, אם אני נותן הרצאה או משהו, אני שואל מה זה אוכל בשבילכם, למה אנחנו אוכלים? וזה נורא מעניין לראות הבדלים בין קבוצות שונות שאני נפגש איתם ומה הם אומרים. אז נגיד שהייתי עושה הדרכות להורים או קבוצת הורים של הורים של בנות שסובלות מהפרעת אכילה, הרבה מהם התחילו מלהגיד שזה צורך פיזי, כלומר אנחנו צריכים לאכול כדי לשרוד, מה זאת אומרת, ובאמת כאילו התחילו לדבר על זה והיה קשה להם לצאת מהאוכל כצורך פיזי. ושאני שואל את זה נגיד בסמינר מחקר פה באוניברסיטה של הפרעות אכילה, אז ששאלתי, אז כבר אמרו, מה זאת אומרת? זה חגים, זה מסיבות, זה שמחה, זה מקושר אצלנו גם לשמחה וגם לאבל, הנושא של האוכל והאכילה, זיכרונות, ילדות ובבית, ולא סתם אחת התוכניות מאסטר שף זכתה לאחוזי הרייטינג הגבוהים ביותר בתולדות התוכניות טלוויזיה, כי זה עושה משהו, זה עושה משהו רגשי. אז אוכל משחק תפקיד רגשי בעצם אצל כולנו. הבעיה ברגע שאנחנו, שהאוכל והרגש הופך להיות איזשהו חיבור מאוד שלילי, שיכול להשפיע על התפקוד שלי ועל המצב רוח שלי.
אולי המצב רוח שלי מותנה באוכל, כאילו במובן הזה, החיבור הזה יוצר איזשהו צימוד שהוא בלתי נפרד, ואז אני לא יכול לשפר את המצב רוח שלי אם אני לא אוכל את האוכל הספציפי הזה או את.
ואם אני אוכל את האוכל הספציפי הזה, אז יכול להיות שאני ארגיש רגשות אשם, ואז זה עוד פעם יעלה את הרגש השלילי, ואני אהיה תקוע בתוך איזשהו לוק מסוים.
אז באמת אכילה רגשית היא משהו שקורה בתוך ההתנהגויות אכילה, ובתוך ההפרעות אכילה, ואיפה המחקר שלך כזה מסתכל עליו ובודק את המנגנונים שמשמרים את זה?
בדיוק, אז המחקר שלי בעצם בודק את המנגנונים ש... משמרים את הדפוסים האלה ולנסות להבין אותם יותר טוב וגם לחשוב על איפה אנחנו יכולים לפעול עליהם. אז בואו ניקח כדוגמה את ההרבה עצמית באנורקסיה. אז הרבה פעמים תוהים למה מישהי, שאלה טובה, למה מישהי אחת מפתחת הרבה עצמית באנורקסיה ומישהי אחרת בולימיה. כלומר שגם בבולימיה יש לנו איזושהי נטייה לצמצם אכילה ולדיאטה, אבל בדרך כלל זה מסתיים באיזשהו בולמוס אכילה, ולא ירידה ממושכת במשקל. אז מה מבדיל ביניהם בעצם? למה רובנו לא היינו יכולים להרעיב את עצמנו ברמה כזו של עכשיו לא לאכול ימים, או תזונה מאוד מאוד מצומצמת, ולא היינו מתמידים עם הדבר הזה? אז מה קורה באנורקסיה? אז אחד המחקרים שלי זה על מנגנון קוגניטיבי שנקרא response inhibition, שזה בעצם היכולת שלנו לעכב תגובות אוטומטיות. זאת אומרת לעצור את התגובות שהן לא רלוונטיות בשביל המשימה שלנו. ויש הבדלים אינדיבידואליים במנגנון הזה, הוא עובד אחרת אצל אנשים.
אתה יכול לתת דוגמה?
דוגמה, אתה עכשיו נוסע בכביש ואתה לוחץ על הדוושה, ופתאום הרמזור הופך לאדום. אתה צריך באופן מיידי לדכא את הפעולה של הלחיצה על הדוושה, ולעבור בעצם, אתה עובר לפעולה אחרת. זאת אומרת, משהו שאנחנו פתאום צריכים, שאנחנו צריכים לעצור. עכשיו, מחקרים מוצאים שהיכולת הזו של ה-response inhibition, או העיכוב ותגובה בעברית, קשורה להתנהגויות אכילה. זאת אומרת שאם אני מאמן אנשים לעכב תגובה לאוכל, ויש לנו גם מחקר שעומד לצאת ככה, נראה לי בימים הקרובים להתפרסם, ספוילר, שמראה שאימון תגובה, שאימון קוגניטיבי שבו אנחנו מאמנים אנשים לעצור את התגובות שלהם לאוכל, משפיע על האכילה שלהם, כלומר, הם יאכלו פחות אחרי זה, אחרי אימון כזה. ומחקרים מראים שנגיד בבולימיה ובבינג' איטינג דיסורדר, שיש התקפי אכילה, יש איזשהו קושי במערכת הזו של העיכוב תגובה. ואולי זה מסביר את ההתנהגות האימפולסיבית של אכילה התקפית, ובעצם response inhibition טוב, זה אומר שאנחנו לא פועלים לפי האימפולס שלנו. ואז מה אנחנו חושבים שאולי קורה באנורקסיה, או מה שיראו שקורה באנורקסיה, שאולי יש שם אובר שליטה, שאולי המנגנון הזה אפילו פועל טוב יותר מאשר בקרב נבדקים בלי אנורקסיה. שאם חושבים על זה, זה די יוצא דופן, כלומר בדרך כלל שאנחנו מדברים על הפרעות נפשיות, אנחנו מחפשים מה פועל פחות טוב, זה פועל פחות טוב, זה עובד פחות טוב, זה פחות טוב, ופתאום להגיד שהסיבה לקושי או לפתולוגיה זה שמשהו עובד יותר מדי טוב, אז זה משהו חדש, ובאמת לא כל כך הצליחו להראות את זה במחקרים, ואני העליתי איזשהו רעיון שאולי זה קשור, שאולי זה לא שבאופן כללי הריספונס אינביישן שלהם הזה הוא טוב יותר, אלא יש משהו באוכל, שהן נפגשות עם אוכל באופן ספציפי, אוכל רב קלוריות, זה שולח איזשהו טריגר למערכת הזו, שאומרת עכשיו אתה צריך לעצור. וברגע שזה שולח את הטריגר הזה, הן מצליחות לעצור יותר טוב מאחרים. אז עשינו ניסוי, שבו נתנו לנבדקות מתבגרות עם אנורקסיה ומתבגרות בריאות, הצגנו להם על המחשב תמונות של אוכל שהבזיקו, ואמרנו, אם זה אוכל רב קלוריות, תגיבי הכי מהר ביד ימין, אם זה אוכל דל קלוריות, תגיבי מהר ביד שמאל, והם עשו את זה נורא נורא מהר, ומדי פעם היה ביפ, וברגע שהיה את הביפ, זה היה, אמר להם לעצור את התגובה, לא להגיב. ודרך המטלה הזו, יכולנו לבדוק כמה זמן לוקח להם לעצור תגובה כשהן נחשפות לאוכל רב קלוריות, וכשהן נחשפות לאוכל דל קלוריות, ולהשוות את הביצוע שלהם למתבגרות בריאות. ומה שראינו, שבקרב, שאנחנו מדברים על אוכל רב קלוריות, דל קלוריות, שהוא פחות מאיים, ואין פה איזה משהו שאמור לשלוח איזה טריגר או נורי, אנחנו לא רואים הבדל ביניהם לבין קבוצת הביקורת. אבל ברגע שהן נחשפות לאוכל רב קלוריות, הן מצליחות לעצור את התגובה שלהם הרבה יותר טוב מאשר נבדקות הביקורת. וזה בעצם מחקר שמראה את היכולת הטובה הזו שלהם, שברגע שיש את החשיפה לאוכל רב קלוריות, זה עושה איזשהו טריגר למערכת שעוצר את התגובה שלהם. וזה גם לא עניין של רק צימוד של הרגל לעצור תגובה לאוכל, כי אנחנו לא רואים את אותו דפוס של תוצאות, באנשים שעושים דיאטה, או גם באנשים עם בולימיה שנוטים גם לעשות דיאטה ולנסות לשלוט באוכל, הם לא מצליחים. אז מה המחקר הזה מדגים? שיש פה איזושהי מערכת קוגניטיבית בסיסית, שפועלת בצורה יוצאת דופן כשהיא נתקלת באוכל, שיכול להיות שהיא מה שעוזרת לשמר את הערבה העצמית באנורקסיה. אז זה דוגמה לחיבור הזה בין מחקר בסיסי לבין איזושהי תופעה, לנסות להבין תופעה קלינית יותר טוב.
לא, זה מטורף, כי יש פה גם שינוי של המחשבה, של האובר מאשר חוסר, וגם עוד איזה משהו שעלה לי תוך כדי, והוא לא, לא יודע אם הוא כל כך קשור, היא איזה מערכות קוגניטיביות כן מעורבות בתהליך הזה. כלומר, אם אנחנו רואים שיש להם טריגר שמופעל בצורה יותר קלה, והן מגיבות בצורה יותר מהירה כלפי אוכל עתיר בקלוריות, בהשוואה לקבוצת ביקורת, מה המנגנון שמעורב בפעולה הזאת? זאת אומרת, מה תורם לדבר הזה שהוא לא צימוד נורמלי שאנחנו מכירים? זאת אומרת, התרומה שלך למחקר, להבנה הזאת, היא עוד צעד אחד מתקדם, וזה כבר משהו שהוא לא טריוויאלי במחקר בכלל, במחקר כללי, ומה הצעד הבא? זו השאלה שלי. זאת אומרת, מה אולי המנגנון שדרכו, אני לא יודע אם חקרו את זה כבר, או עכשיו במחקר.
לא, זה, כל מה שאני מדבר על זה דברים מאוד כאילו חדשים ועדכניים בספרות שבאמת מתפתחים. אז למשל אני אתן עוד דוגמה למחקר שעכשיו אנחנו עושים, שדוקטורנטית שלי מיטל גיל מובילה. אנחנו יודעים שחוויה של רגש שלילי מעצימה התנהגויות אכילה, disordered eating, התנהגויות אכילה לא אבנורמליות בהפרעות אכילה. זאת אומרת שברגע שהן חוות רגש שלילי בבולימיה, אז זה מנבא את התקפי אכילה, ובאנורקסיה זה מנבא אפיזודה של עכשיו הרבה עצמית. אז נגיד המחקר שמיטל מובילה זה לנסות ולראות איך רגש שלילי משפיע על היכולת הזו לעצור תגובה לאוכל. והאם ברגע שהן חוות רגש שלילי, אז זה גם מעצים את היכולת של האנורקסיה לעצור תגובה לאוכל, ופוגע עוד יותר בבולימיה ביכולת לעצור תגובה לאוכל. ואז לקחת עוד אלה, להוסיף עוד נדבך למחקר הזה, שנסות להבין גם למה רגש שלילי עד כדי כך משפיע על ההתנהגויות אכילה האלה באיזושהי צורה שונה. אחר כך אנחנו יכולים לחשוב, אוקיי, אז מה אנחנו עושים עם זה? איך, אם אנחנו יודעים שזה המנגנון, איך אנחנו יכולים להשפיע עליו? אז אנחנו יכולים לנסות לחשוב על המקום של ויסות רגשות אולי יותר טוב, ואם אנחנו נלמד אותם איך לווסת את הרגש יותר טוב, אולי זה גם ירקח את הצורך לעצור את התגובה. אולי אנחנו יכולים להשפיע על עצירת תגובה עצמה, של לעשות איזשהו אימון נגדי כזה, שמרקח, של לעודד נגיד באנורקסיה תגובה לאוכל, ולעצור למשהו אחר, לראות איך זה אולי מרקח את המערכת הזו, ואם זה יכול להשפיע על האכילה עצמה.
אתם עושים את זה עכשיו, את האימון נגדי?
האימון נגדי עשינו, המאמר שעכשיו עומד להתפרסם, זה מאמר שבו לקחנו אנשים, שיתוף פעולה עם דוקטור אייל קלנטרוף באוניברסיטה העברית, לקחנו אנשים עם מה שנקרא מצמצמי אכילה, שזה לא אנורקסיה, אבל זה אנשים שהם מאוד עסוקים בדיאטות, דיאטות כרוניות. וניסינו להם שני סוגים של אימונים קוגניטיביים, שבאימון אחד הם כל הזמן צריכים להגיב לאוכל ולעצור ללא אוכל, ובאימון, כשהקבוצה שעשתה את האימון השני, ניסינו ליצור איזשהו איזון בין הצורך לעצור לאוכל ולא אוכל. כי הטענה שלנו שהייתה שמבחינה טיפולית, אנחנו לא רוצים רק שאנשים יעצרו לאוכל, זה שיהיה להם איזשהם דרגות חופש ביכולת להגיב ולעצור לאוכל. כלומר, לעצור את איזה איזון מסוים. ושעשינו את האימון הזה, ראינו שהקבוצה שעברה את האימון שהוא המאוזן, אחר כך הם, היה להם חטיפים שהם היו צריכים לאכול באיזושהי טענה שזה קשור למחקר אחר, ורק מבחן טעימה כזה, הם אכלו פחות חטיפים ושוקולדים מהקבוצה שעברה את האימון שרק צריכים להגיב לאוכל, ועוד יותר מעניין שהעמדות הסמויות שלהם כלפי אוכל השתפרו, כלומר הם חוו אוכל בצורה, גירויים של אוכל בצורה יותר חיובית, שזה, ובדרך כלל אנשים שהם מצמצמי אכילה רואים אוכל בצורה שלילית, כי אוכל זה האויב, אני צריך להילחם בו. אז אם יש איזשהו משהו שיכול גם לבסט את ההתנהגות אכילה ולשמור על איזושהי עמדה חיובית כלפי אוכל, אז יש לזה איזשהו יתרון. אני חושב, אני ככה אגיד בסוגריים שאני לא חסיד גדול של אימונים קוגניטיביים, ואני קצת יותר סקפטי לגבי היכולת של באמת להשתמש באימונים כאלה לאיזה שהם צרכים קליניים, אבל אני חושב שהם טובים ברמה הבסיסית, המדע הבסיסי שמלמד אותנו על המערכות שפועלות שם, ולדעתי אנחנו צריכים תמיד לחבר את הנושא הרגשי. ולדעתי אנחנו צריכים לעשות יותר מחקר שמראה לנו איך השינויים הרגשיים משפיעים על המערכות הקוגניטיביות האלה.
החיבור הזה של מה שמוצאים כדי אפילו אם לייצר איזשהו מנגנון קוגניטיבי, כמו שאתה אומר, התמודדות קוגניטיבית, או לפני הטיפול הרגשי שנותנים, זה כבר משהו שלעצמו גדול. כן. לא אמרתי לא טריוויאלי בתוך העולם של המחקר, כי לא מוצאים, זה לא חיבורים כל כך. נכון. שהם נמצאים בכזאת קלות, אני אומר כזאת קלות, כאילו במחאות גדולות, אבל הם, זה התקדמות. זאת אומרת, להבין שיש אובר עיכוב שליטה, או להבין איך רגע שלילי, למשל, נותן איזה טריגר למערכת, זה כן חיבור, כי למה הוא כל כך משמעותי? כי הוא נותן אופציה או פתח להתערבות. אתה אמרת שזה הסתייג, כאילו יש לך איזושהי כן. הסתייגות ממנה, כי היא התערבות קוגניטיבית, ולאו דווקא אולי רגשית, שמיוחסת לאיזה משהו יותר עמוק, שינוי יותר עמוק, ומחזיק, כאילו יחזיק יותר מים בסופו של דבר.
האמת שעל זה דווקא יש מחקר מעניין, שפורסם, וגם הייתי שותף בו, שהיה בסטנפורד, שהיה טיפול משפחתי לאנורקציה, בשתי קבוצות, ואחד צימדו לו אימון קוגניטיבי כזה, והשני טיפול באומנות. וכמו את הטיפול באומנות, שהתעסק בדברים, תצר את הרגש שלך, כל הדברים כאלה, זה אמור להיות הביקורת. אבל בסופו של דבר נמצא שהטיפול באומנות שיפר את התפקודים הקוגניטיביים יותר ממה שהאימון הקוגניטיבי.
כי זה גם עבד על סתם דוגמה, אני משער וזורק פה. למשל, זה יכול לעבוד גם על מנגנונים קוגניטיביים של פיתוח תמונה, יצירת עומק בתמונה, ניגוד מסוים, סתם דוגמה, זה אולי מערב איזה שהם מערכות כאלה ואחרות, ומוסיף עליו את הרגש, כי כשאני חושב על יצירת ציור או אמנות או פיסול, לא משנה מה נכנס בתוך המסגרת כן. הזאת, אני מערב פה את הרגש, כן. ואני יכול לבטא את עצמי.
גם מבחינה מוחית, כל המערכות האלה קשורות, כלומר, במחקר נוטים להפריד, אני חוקר רגש, אני חוקר קוגניציה, אבל המוח עובד כיחידה אחת, והמערכות האלה יש ביניהם קשרים, אז זה לא כזה מפליא שאתה משפיע על מערכת אחת ואתה רואה פעולה על מערכת אחרת.
אני לא יודעת מה שאמרת מקודם על הרשתות חברתיות. אני גם אשמח אם תוכל לחזור על זה, אבל אמרת את זה אוף דה רקורד, או שזה היה, כאילו זה היה תוך כדי השיחה שלנו עם האוכל?
אני יכול להגיד משהו שאנחנו עושים סביב הרשתות החברתיות, וזה גם מחקר בהרצה, אבל הוא מעניין, של מסטרנטית שלי בשם שיר בסון, שהיא בודקת את התרומה של הנושא של השוואה חברתית, או יותר נכון השוואת גוף, לקשיים בדימוי גוף. אז אנחנו רואים, וזה גם אולי מבהיר קצת ההבדל בין מחקר ניסוי למחקר מתאמי, כלומר, אנחנו יכולים לראות שאנשים שיותר נוטים לעשות השוואה של הגוף שלהם לאחרים, זה אנשים שיש להם יותר קושי בדימוי גוף. אבל מה הביצה ומה התרנגולת? האם קודם יש לי בעיה בגוף שלי ואז אני משווה אותו לאחרים, או אני קודם משווה את הגוף שלי לאחרים ואז נוצרת בעיה בדימוי גוף? זה הבעיה כשאנחנו בודקים מתאם, אנחנו לא יודעים כאילו מה גרם למה. ובניסוי אנחנו כן יכולים לדבר על קשר סיבתי, אז איך הופכים את הרעיון הזה לניסוי? אז מה ששיר עושה היא לוקחת קבוצה של מתבגרים, והיא מחלקת אותם לשלוש קבוצות. בכל קבוצה הם רואים אותם תמונות, גוף רזה וגוף שמן, שזה אותם, אותו גוף בדיוק ששיחקנו איתו במחשב, כל מיני תמונות של גדולים שמופיעים משני צידי המסך. עכשיו בקבוצה אחת אנחנו אומרים להם, תבחר הגוף שמופיע מצד ימין או גוף שמופיע מצד שמאל, מה יותר דומה לגוף שלך. זה רק מתבגרות, אז מה יותר דומה לגוף שלך? ואז היא עושה בעצם השוואה חברתית של עצמה עם self-reference, של עצמה מול אחרים. קבוצה אחרת רואים בדיוק את אותן תמונות, אבל אומרים להם, תגיד איזה דמות גדולה יותר מבחינת משקל, ימין או שמאל. אז הם גם עושים השוואת גוף, אבל הם לא מכניסים את עצמם לתוך זה. ובקבוצה השלישית הם רואים את אותן תמונות, אבל אומרים רק תסתכלו על התמונות. זאת אומרת, בלי איזשהו אלמנט של השוואה. וכבר מהתוצאות המאוד ראשוניות שעשינו, עכשיו הם ממלאים איזשהו שאלון של איך אני מרגישה כלפי הגוף שלי לפני ואחרי המניפולציה הזו, והתוצאות הראשוניות שראינו זה שבקבוצה שהן משוות את עצמם לאחרים, כלומר מכניסות את עצמם, יש ירידה דרמטית בדימוי גוף. אז זה כלומר כנראה איזשהו תנאי שיוצר איזשהו אפקט מאוד מאוד משפיע. בסופו של דבר אנחנו מדברים על רשתות חברתיות, זה הרבה פעמים מה שאנחנו עושים. אנחנו במיוחד מתבגרות, כלומר, מעלות את התמונות של עצמם, מסתכלות על התמונות של החברות, ועושות איזושהי השוואה של עצמי מול החברים. אז יש פה כל הזמן איזשהו אלמנט השוואתי.
אני מאתגר בכוונה ואני שואל, רגע, זה על סמך דיווח עצמי הרי של דימוי גוף, שנוצר כתוצאה מהשוואה החברתית, במחקר הקודם הזכרת עמדות צבויות.
נכון. אנחנו גם בודקים את זה במחקר הזה. אז קודם כל יש גם אלמנט, כשאנחנו מדברים על עמדות כלפי גוף, אנחנו יכולים לדבר על עמדות גלויות ועמדות צבויות. עמדות גלויות זה עמדות שאני אומר, נשים רזות הן יפות יותר. או כשאני מדווח על הדימוי גוף שלי, איך אני מרגיש עכשיו כלפי הגוף. בסופו של דבר אנחנו נרצה גם לשנות את החוויה הסובייקטיבית של האדם, אנחנו כן נרצה לעשות איזושהי התערבות, שהבן אדם ירגיש יותר טוב עם הגוף שלו. אבל גם העמדות סמויות, זה מאוד מעניין לבדוק אותן. אז במחקר הזה איך אנחנו בודקים עמדות סמויות, סביב אידיאל הרזון, אנחנו בודקים איך המניפולציה משפיעה על, במבחן שנקרא Implicit Association Test, ה-IAT. ובמבחן הזה אנחנו יכולים לבדוק את העמדות הסמויות של אנשים כנגד אנשים שמנים. כי בעצם זה סוג של הפנמה של אידיאל הרזון. שמה אנחנו עושים? אנחנו מראים לאנשים, למתבגרות, מילים חיוביות על המסך ומילים שליליות. אז מילים חיוביות, נהדרת, מושלמת, מילים שליליות, דוחה, מגילה, ואומרים להם ביד ימין תגיב למילים חיוביות, וביד שמאל תגיב למילים שליליות. אחר כך אנחנו מראים להם גם תמונה של גוף רזה וגוף שמן. ואנחנו אומרים להם, תגיב לגוף רזה בצד שמאל, ולגוף שמן ביד ימין. והתמונות האלה, המילים והתמונות מתחלפות. ואז מה קורה? ברגע שאנשים מגיבים באותה יד לנשים שמנות ומילים חיוביות, הרבה יותר קשה להם, לוקח להם הרבה יותר זמן לעשות את זה, מאשר שהם מגיבים באותה יד לנשים שמנות ומילים שליליות. והאפקטים שם עצומים, כלומר אנשים פשוט לא יכולים להגיב באותה יד למילים חיוביות ונשים שמנות. עכשיו הם לא יודעים מה אנחנו בודקים, אנחנו בודקים להם את הזמן תגובה, הם רק מגיבים, בגלל זה סמוי לחלוטין. אבל בסופו של דבר אם אנחנו רואים את הפער בזמני תגובה שלהם למילים חיוביות ונשים שמנות, לעומת מילים שליליות ונשים שמנות, או גם כמובן חיוביות, אז אנחנו מדברים ככל שהפער הזה גדול יותר, אז יש איזושהי עמדה סמויה חזקה יותר. נגיד אם לא היה את אידיאל הרזון, ולא היה בכלל עניין של שלילי חיובי בגוף שמן רזה, אז לא היינו מקבלים שום הבדל בזמן תגובה, לא היה שום אפקט, נכון?
נכון.
אז אנחנו גם רוצים לראות האם אחרי שאנשים עושים את ההשוואה החברתית הזו, זה מגדיל את האנטי-פייט בייס שלהם, את העמדות הסמויות כנגד
שנייה לפני שנסיים, כי יש אחרי זה גם שאלת בונוס, קיבלנו שאלה ממאזינה, שנקריא אותה. אז ככה, אני בולמת לשעבר במצב מאוד טוב ויציב היום. מה ניתן לעשות עם רגרסיות? להתנהגויות אכילה לא מיטיבות? האם אפשר להיפטר מזה אחת ולתמיד? זה השאלה הראשונה.
טוב, זו שאלה מורכבת. אני אגיד אולי, הדבר הראשון זה אני לא בולמית לשעבר, אלא בעבר סבלתי מבולמית, כן? אני, נגיד גם שאנשים אומרים, היא אנורקסית, או היא בולמית, זה מפריע לי, כי היא לא בולמית, זה לא הזהות שלה. היא סובלת מבולמיה, או היא סובלת מאנורקסיה, אבל היא לא אנורקסית והיא לא בולמית. וזה דבר ראשון. דבר שני, להתמודד עם רגרסיה זה באמת דבר מורכב, ומה קורה אם ככה דחפים, אם זה להתקף אכילה או להקעות, הם חוזרים. כדאי להיות, אם מרגישים את זה, כדאי להיות בתוך טיפול שמייצר גם איזושהי תוכנית פעולה. זאת אומרת, אם אני לוקח נגיד מטופלות שלי שטיפלתי, תמיד היינו עושים בסוף איזושהי תוכנית פעולה, גם בסוף הטיפול, שייך את זה רשימה של מה הסימני הזרה שאת צריכה לשים אליהם לב, ומה את עושה אם פתאום הם מופיעים? מה אפשר לעשות? מה עזר לך בזמן הטיפול להתמודד איתם? שזה בסדר גמור לחזור לטיפול במידת הצורך, אם את מרגישה שאת לא מצליחה להתמודד עם זה לבד, או שאת לא מצליחה להיעזר, ואחרים קרובים אלייך בשביל זה. אז במקרים כאלה אפשר גם לחזור לטיפול. אבל התוכנית הזו שעוזרת לי, כי מה שקורה הרבה פעמים זה שהדברים ככה זורמים, ואולי פתאום יש איזה הקעה, או פתאום יש איזה בולמוס, ואני כזה שם את זה מתחת לשטיח, וקצת לא שם לב לזה, ואז פתאום זה הופך ומתעצם, אז צריך להיות עם יד על הדופק, ולשים לב מתי יש סימני הזרה כאלה שקופצים, ואיזושהי תוכנית ברורה של איך להתמודד איתם. Mm-hmm. ואם לא יודעים לעשות את זה, אז כדאי לעשות את זה במסגרת טיפול. בטח אנשים שהיו בטיפול, אז מכירים כבר יותר, אם מישהו לא בטיפול, אז אין... יהיה לו קשה מאוד לעשות את זה לבד, וכדאי להיכנס ולחזור לטיפול.
אני חושב ששאלה עוד יותר מורכבת שהיא שאלה, זה החלק השני שלה.
ההחלמה.
האם אפשר להיפטר מזה אחת ולתמיד?
זה גם שאלה של מה ההגדרה של להיפטר מזה אחת ולתמיד. זה גם שואלים בהקשר של הפרעות אכילה. מה זה החלמה? האם החלמה זה אומר שאני עכשיו עפה על עצמי? ווואלה, אני מסתכלת כל יום במראה ואומרת, וואלה, אני מושלמת, אני הדבר הכי טוב שקרה לאנושות, או שאני מצליחה לתפקד, כאילו בסך הכל סבבה לי, כאילו יש לי, אני יכולה לקיים זוגיות, אני יכולה לשמור על עבודה, אני יכולה ללמוד, יש לי קשרים קרובים, ונכון, אולי אני לא, מפריע לי ככה הנושא של הגוף, וזה תמיד יהיה איזשהו נושא רגיש, אני אמצא שם ואני אצטרך לשים עליו לב, זה גם סוג של, זה גם החלמה, כן?
אתה אומר, החלמה במובן של השלמה, אולי יותר נכון.
זה לא רק, זה לא בדיוק השלמה, כלומר, זה לא שאני גם, אני עדיין יכולה להיות במצב של החלמה, ולא להיות מרוצה מאיך שהגוף שלי נראה, אבל אני מצליחה לתפקד, ואני מצליחה לחוות עושר, ואני מצליחה להיות בזוגיות, ואני לא, החיים שלי לא משתעבדו להפרעת אכילה, ולא סביב ההפרעת אכילה. בעיניי זה החלמה. כלומר, וזה משהו שאנחנו יכולים ורוצים לשאוף אליו. האם זה אומר שאני נמצאת במצב הזה, אני לא צריכה, כמו שהיא אומרת, לשים לב לסימני הזרה ולהיות עם יד הדופק? כנראה שאני אצטרך להיות עם יד הדופק, ואולי לתמיד אני אצטרך להיות עם יד הדופק סביב זה. אבל זה לא אומר שאי אפשר לחיות חיים מושרים.
אבל יאוד, כאילו כזה, הגיע הזמן לסכר, אבל ממש קצת לי עוד שאלה. ואז אולי נכניס אותה קודם, כי זה באמת היה הסיכום הכי טוב בעולם. הזכרת את העניין, אז אולי אני באמת אכניס את זה קודם, כי הזכרת את העניין של להשתמש אולי בביסות רגשי לפעמים, כי הרבה מהאכילה הזאת היא איזושהי אכילה, או חוסר אכילה, נובע מאיזשהו משהו רגשי. יש לך איזה שהם טיפים או טכניקות או דברים כאלה שקשורים לביסות רגשי שאנשים יכולים לנסות?
אני חושב שביסות רגשי זה משהו שצריך ללמוד איתו. כלומר, אחד הטיפולים להפרעות אכילה שנמצאו מאוד יעילים, זה טיפול שנקרא טיפול דיאלקטי התנהגותי, DBT, שזה טיפול שבעצם מיועד לא רק להפרעות אכילה, אבל במקור שלו מיועד לאנשים עם קשיים מאוד חמורים בביסות רגשות שלהם, והנושא של הטכניקות של הביסות רגשות, זה טיפול נורא מעניין, כי הוא משלב גם אלמנטים מהבודהיזם, יחד עם טכניקות התנהגותיות. אז נגיד אם אנחנו מדברים על הבודהיזם, ואיפה החלק הזה של הבודהיזם יכול לבוא לידי ביטוי בביסות רגשות, אז זה הכל הנושא של מיינדפולנס וקבלה, קבלה של הרגש. זאת אומרת שאם אני מנסה לברוח מהרגש ולדחות את הרגש ולהגיד, אני לא באמת מרגיש ככה וזה, ולהתעלם ממה שאני מרגיש, לעומת זה שאני יוצא רגע ואני מסתכל על הרגש, ואני מתבונן ברגש, ואני אומר, וואי, כלומר, יש פה רגש והוא שלילי, אני לא חייב לפעול אותו, אני לא חייב זה, אני יכול פשוט להסתכל עליו ולהיות איתו. שזה משהו שדורש תרגול, זה לא משהו שאפשר ישר כאילו להתחיל לעשות. אז נגיד טיפול כזה של DBT, הוא משלב בין הטכניקות האלה של הקבלה, לבין טכניקות של שינוי גם. שאני מקבל את הרגש, וגם איך אני יכול לפעול אחרת אולי. אני מקבל את הקשיים שלי, אבל איך אני יכול בכל זאת לשפר את המצב. אז אני חושב שאולי הטיפ זה לא לפחד מרגשות שליליים, ולא לנסות לברוח, ולנסות רגע להתיידד איתם, ולהכיר אותם אולי יותר טוב. תרגל מדיטציה גם טוב.
כן, זה נכון גם, לאו דווקא.
לאו דווקא סביב רגש שלי, או הפרעות אכילה, זה משהו כללי יותר.
כן. אז נסיים באיזושהי שאלת בונוס, שזה שאלה שהיא מדגם לא מייצג של שלושתנו, ואחרי זה אנחנו מעבירים אותה גם למאזינים שלנו, שבו אנחנו מביאים לכאן שתי אופציות, וניתן לבחור רק באחת, למרבה הצעה.
כמו בניסויים שלי.
כל פעם יש פה מהפכים מעניינים.
אוקיי.
פעם שעברה, השום ניצח.
השום ניצח. בפורום המצומצם שלנו.
עכשיו אני סקרן, נו.
בפורום המצומצם שלנו זה היה בצל ניצח, וכך הוצאנו את זה החוצה, והשום קרא אותו.
הבינו, קרא. ונשאל אותך, נועם, מה אתה מעדיף? לוותר על אינטרנט או מקלחת למשך חודש? אתה יכול לבחור רק באחד.
הייתי אומר לוותר על מקלחת. קשה לי האינטרנט.
דבר, מה איתך?
מה החוקים? כי האם זה גם לא לצרוך אינטרנט דרך אחרים? כאילו, האם זאת השאלה? כי אני אומרת, אני כרגע סטודנטית, לוותר על האינטרנט זה להרוס לעצמי את הלימודים. מצד שני, אם אני מוצאת איזושהי דרך שחברה תעביר לי את החומרים בדיסקון קי או משהו, ואני אצפה אחר כך בהקלטות.
אין אינטרנט.
אפילו לא של החברה.
לא, גם לא של החברה, לא בדיסקון קי ולא...
אז לא יודעת, עמית ואילן, אתם מרשים לי לא להגיע להרצאות? ג'ני? אני אקרא את הספר, אני מבטיחה. בגדול סתם, בא לי כזה, אני חושב שאינטרנט זה פשוט מנתק אותך, והוא כזה סבבה, ומקלחות זה משהו שהוא כיף ומרגיע, אז כאילו בא לי להיות בזון טוב כזה, אז אני אגיד שאני אבטר על אינטרנט, למרות שזה הכי לא ריאלי בארץ.
כן, אני אבטר גם על אינטרנט. כן, יהיו לזה מחירים, בטוח, אנחנו חיים עם זה כל הזמן. טלפון שלנו זה אינטרנט שאנחנו לוקחים איתו, איתנו בכיס.
או יותר עכשיו עם הקורונה, שהכל זה זום ואינטרנט, ואיך כאילו נעשה ישיבות עבודה.
אז אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שאני עניתי את התשובה האמיתית, כי עניתי בשליפה. אתם לקח לכם זמן לחשוב על זה ולאבד את זה, ופתאום אתם הייתם להורים, אנחנו מכירים, אנחנו מתקלחים, לנו היגיינה זה חשוב, בסדר, תוציאו אותי רע, אבל אין בעיה.
לא, שכנעת אותי, אני לא מתקלחת.
תודה, אני מבקש שתצטרף למאמץ המלחמתי, זה לא מקובל הדבר הזה.
אתה רוצה לשנות את התשובה שלך?
לא.
לא, אני לא מתקלח.
לא מתקלח, אני צריך את האינטרנט, יש לי אובססיה של בדיקת מיילים, איך אני מתקלח על זה? בואו נהיה כנים.
בדיוק, לפני שאמרת, הייתי בטיול בחול, שזה שונה לגמרי ממה שעכשיו אנחנו פה, וגנבו לי את הטלפון. הייתי ממש בלי טלפון במשך 3 חודשים. באתי להגיד שניסיתי את זה פעם אחת, והיה לי בסדר,
השאלה אם ניסית גם לא להתקלח אותי. אתה צריך גם להשוות ביניהם, אתה יודע.
עוד לא.
שאלה אחרת, בלי אינטרנט או בלי טלפון.
לא, אצלי זה בעיה, ככה, אחר כך הילדים שלי לא רצו להתקלח, ואז אשתי תתעצבן, אז זה כאילו, יכול להיות שבסוף לא תהיה לי ברירה. אני לא בטוח כמה הרצון האישי שלו משנה פה.
לא נכניס. לא נכניס אותך לפינות כאלה מאחרות.
אחר כך
כשננסה
לחשוב על ה... כשנראה את התוצאות, אז ננסה לחשוב על האם זה אושש
או... כמה זה מוציא אותי רע.
דווקא אמרתי, האם זה מאושש את השרת המחקר שלנו או לא? ואם לא, אז מה הגורמים שאולי אלטרנטיביים לזה?
יש למאזינים שלנו המון קרקע למחקר.
כן.
ממש. אז תודה רבה נועם שהיית איתנו בפרק שגרם לנו להרחיב את נקודת המבט על האופן שבו אנחנו מסתכלים על פתיחה, על אידיאל היופי ועל הפרעות אכילה וקצת מה זה אומר ואיך אנחנו חוקרים את זה ומה הקשר של זה לאיזושהי תפיסה קוגניטיבית. דיברנו על המון דברים היום. ואם עלו לכם גם שאלות תוך כדי לכם ולכן המאזינות, אז יש לנו אחלה קבוצת פייסבוק שאפשר להעלות בה את המחשבות, אפשר גם לפנות אלינו דרך האתר או דרך המייל של ההסקט. אזכיר שאפשר לשמוע אותנו בנייד באפליקציות ספוטיפיי, אנקור, אפל פודקאסט ועוד ועוד ועוד, וכמובן גם באתר של התוכנית. ועד הפעם הבאה, אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להסתכל פנימה.
קחת 3 שעות אחרי הפרק הזה ולראות כמה אנחנו שמים ושמות לב לדברים שפיצים לנו את אידיאל היופי ואת אידיאל הרזון.
תודה שכולנו עוד כתה יכול עכשיו את זה.
וואו.
תודה רבה לכם.
תודה לך, ונשתמע.